לראות משפט מוזר כזה ש יש בו סתירות פנימיות רבות, כפי רוב פרסומם, כנגד מה שמתאם גלויה, כך עליהם הם מצוי השכחה רבה, והתשובה היחידה שיכולה לפרנס את ההיגיון, להפוך את המשפט הזה להגיוני, זה שיש בנו סתירות פנימיות שאנחנו לא מודעים אליהן. יש בנו לא סתירות פנימיות, נקרא לזה, אלא ממדים, כוחות שונים בנפש, מורכבויות, והדעת, השכל לא יודע את זה. ראינו את הדגש הוא על שני מילים, נכון? על שכל ועל לב. נצטרך הרבה לבר מה זה שכל, מה זה לב. אבל הבעיה זה לא הבעיה, זה גם הפתרון. אנחנו חושבים, כל הזמן אנחנו חושבים, ומה שאנחנו חושבים על עצמנו, זה שאלה מאוד גדולה, זה לא שאלה, זה ברור שזה חלק מסוים, חלק, זה מה שחשוב, זה חלק מהאמת, מי אנחנו, מה שאני חושב, כשאני מונע לפעולה, למשל, כשאני עושה דברים, אז במקרים רבים, ולפעמים אדם לא מברר את עצמו, זה כמעט תמיד, אני לא יודע מי אנחנו, זה נשמע לנו מוזר, כי מי, בטח שאני מגיע, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אכפת, לא יכול, אני לא יודע מה אני רוצה, דוגמה קטנה על הקנאה, דיברנו על הקנאה למשל, הקנאה היא דבר, כך כתוב בהרבה ספרים וגם הרב זצ"ל, שהקנאה היא דבר שכמעט אף פעם היא לא חשופה לעינינו, זאת אומרת אנחנו מקנאים, יכול להיות שאני מקנא, אבל אני כמעט אף פעם לא אומר לעצמי, אני לא יודע שאני מקנא. למה אני לא יודע שאני... אני מדבר על רבדים מאוד שטחיים, יש פה דברים הרבה יותר עמוקים. למה אני לא יודע שאני מקנה? כי להגיד, שאני אגיד, אני מקנה בה, יש פה השפלה מאוד עמוקה. להגיד, אני מקנה בה, זה... את יכולה להגיד, אני כועסת עליה, את יכולה להגיד, אני נעלבת ממנה, את יכולה להגיד הרבה דברים, אבל להגיד, לעצמך להגיד את זה. אני מקנה בה, זה מאוד לא פשוט. צריך ענווה עצומה כדי להודות בזה שאני מקנה. ולכן, בשמונה קבצים כתוב הרבה פעמים שהקנאה באה ברבדים אחרים לגמרי. אנחנו מאוד ביקורתיים, למשל, כלפי תופעה מסוימת או כלפי אדם מסוים, שאנחנו בכלל לא ביקורתיים. אנחנו מחפשים אותו בגלל שהוא מאיים עליי, בגלל שהוא מצליח יותר ממני, בגלל שאני מקנה בו בעברית. אבל קשה, ברגע שאני אגיד לעצמי, אני מקנה בו, אז העסק יהיה הרבה יותר פשוט. כי יצרים רעים... גם כשהם חזקים וגם כשהם עוד יותר חזקים, גם כשהם הרבה יותר חזקים, אפשר לנצח אותם. אין יצר הרע שאי אפשר לנצח, גם כשנדמה שלא. אבל מתי אפשר לנצח? רק כשיוצאים למערכה. רק כשאני, זה כמו מחלה. מחלה, לא יודע אם כל מחלה גופנית אפשר לרפות, אבל מחלות שאפשר לרפות זה רק אם אני מודע לזה שאני חולה. שמונה פרקים, אתם נדעות פה שמונה פרקים? לא עוסק בזה הרבה. רמב"ם בשמונה פרקים. אם אני מזהה את הבעיות שלי, אז אני פתוח לתיקון. ואם אני לא מזהה את הבעיות שלי, אני לא פתוח לתיקון. וחלק גדול מהבעיות האלה, על זה הרמח"ל מדבר, זה שבשכל לא נמצא פה שום חידוש. דרך אגב, נמצא פה המון חידושים בשכל. אבל השכל שלנו לא ידע, זאת אומרת, אני לא יודע שאני מוצא חידוש. השכל לא מבין הרבה פעמים את החידושים. זה נראה לו שגרתי, זה נראה לו בנאלי, זה נראה לו לא חשוב, זה נראה לו לא משנה. אבל הלב, עזבו את השכל, הלב הוא זה שמעים את הרמח"ל. זאת אומרת, לא איך אנחנו מדברים את המילים, אלא איך אנחנו חיים את המילים. כי אנחנו חושבים שברגע שדיברנו את המילים, אנחנו גם חיים אותם. לכן אנחנו נגיד לעצמנו, בטח שאנחנו רוצים להתכוון לתפילה. מה השאלה? בוודאי. אז מה מהתפילה הבאה? אני מתכוונת. וזה לא יהיה, מכילה שאני אומר, זה לא יהיה. זאת אומרת, יכול להיות זה תפילה 2, 3, 5, התרגשות. וזה יצליח. אבל אם לא נעשה את העבודה הזאת, זה לא יצליח, כי את לא מתכוונת בגלל שאת שכחת להתכוון. את לא מתכוונת בגלל שזה לא עניין אותך. יש סיבות מאוד עמוקות בנפש שלך שגורמות לך לא להתכוון. ובגלל הסיבות האלו, אם את יודעת אותם, אז את יוצאת לקרב, את מתחילה ללמוד, לברר. אם את לא יודעת, אז זה יחזור להשתלט עלייך. זאת הבעיה שהדוגמאות שלי דוגמאות של בנים, אני לא מכיר כל כך איך זה במדרשה, אבל יש הרבה דברים שהאדם חושב שהוא עושה משהו בגלל סיבה מסוימת, הוא עושה משהו בגלל סיבה אחרת. דוגמה, יותר נתתי בפעמים הקודמות דוגמאות רבות, אני לא זוכר מה אמרתי. זו דוגמה שאני אוהב הרבה פעמים להגיד, למשל על מי שקם מאוחר. דיברתי על מי שקם מאוחר? בישיבה, אולי זה קורה גם מדרשה. מדרשה כולם קמות בזמן? גם בישיבה כולם קמים בזמן. אבל נניח שבאיזו ישיבה אחרת מישהו לא קם בזמן. אז הוא בישיבה גבוהה, הוא רוצה להיות צדיק, הוא רוצה לנצל את הזמן טוב. והוא לא קם בזמן, והוא כועס על עצמו ורב עם עצמו, ועושה לעצמו תוכניות, ואומר מחר זה לא יותר, וגם מחר, אם הוא ממש 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 עשה תוכנית רצינית, אז הוא יקום שלושה ימים בזמן, ואחרי זה הוא יחזור לסורו, יחזור בדיוק לאותו מקום שבו הוא היה. לא תמיד, אבל הרבה פעמים כן, בהחלט הרבה פעמים כן, וזה יימשך ויימשך ויימשך ויימשך. יש שתי צורות עבודה במידות. כמו שאתם יודעות, יש התאפחה והתקפיה, ככה קוראים לזה בספרים הקדושים. להתאפך ולכפות. זאת אומרת, בעבודת המידות יש סוג של מה שנקרא כפייה, כפייה פנימית. כפייה פנימית זה גם בלי לעשות שום שינוי במבנה הנפש, להיות חזקים, בכוח, בכוח. שאי אפשר לזוז לשום מקום אם אני לא מוכן ללכת בכוח נגד עצמי. אם אני לא מוכן להכאיב לעצמי קצת, לייסר את עצמי קצת, אז שום דבר לא ישתנה. מי שרוצה להשתנות רק בזרימה כזאת איטית, זה נכון שהתורה משנה, אבל אם מי שלא מוכן להתאמץ, לא מוכן לעבוד, רוצה לעבוד ללבד, בכיף, אז אי אפשר לבנות בו איתו שום דבר. אבל גם אחרי שדיברנו נכון על ספרי המוסר בכל הדורות הקודמים, עוד מעט אני אגיד לדוגמה שמי שכמוך, הרבה ספרי מוסר שנכתבו בגלות, הם לא ניסו לשכנע, הם לא, זאת אומרת, במי אני, הם לא ניסו להסביר מי אני. הם עבדו על העיקרון שלמשל, מידת העצלות היא מידה גרועה, בסדר? או הקנאה היא מידה גרועה. מה הם עשו? הם הביאו הרבה ציטוטים מהפסוקים ומחזל. כמה גרוע מי שכועס. כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. וכל מי שכועס, אין אני, והוא יכול לשלוט מקומיות מחיצה אחת. הרבה הרבה פסוקים ומדרשי חז"ל למה כעס או כל מידה אחרת היא גרועה. וגם סיפורים מהחיים איך כעס מזיק לשיקול הדעת ואיך כעס פוגע בי בסופו של דבר. ובסוף כל הדברים האלה זה כמו אקולוגיה, כמו סיגריות. שאם את מעשנת חלילה, אז יכולים להביא לפה הרצאות שיראו איך הסיגריות פוגעים בבריאות שלך. ובסוף את תשתכנעי, תגידי, כמו אקולוגיה, אקולוגיה כמו החור באוזון, שהיה כל כך נחמד כמו להמשיך לטנף את כדור הארץ, של איזה מפעל תעשייתי מאוד מאוד נוח, איכות הסביבה, נקרא לזה ככה, ניקח את המשל הזה, מהאקולוגיה. איכות הסביבה זה שהירוקים אומרים לנו שאם נמשיך להשתמש בשקיות ניילון, אז אנחנו נשמיד את העולם, נזהם אותו, נטנף אותו, ניצור אין סוף פסולת שכבר לא יהיה לנו אוקיינוסים ולא יהיה לנו חופים. אז אין ברירה, מעכשיו תשלמי 10 אגורות על כל שקית ניילון ברמי לוי. שזה מעצבן, אבל אין ברירה. זאת אומרת, הייתי שמח להמשיך להשתמש בשקיות ניילון. יש בעיה, אם רק אני הייתי משתמש בשקיות ניילון, זה לא היה מזיק לכדור הארץ. בעיה שאם אני אשתמש, אז כולם גם ישתמשו, וזה כבר... מאות מיליוני שקיות ניילון משתמשים במדינת ישראל בשנה. אז נהיה חזקים ובלי שקיות ניילון. זאת אומרת, ויתרנו על משהו יעיל, כי המחיר הוא כבד מדי. אם נשתמש בגזים מסוימים, אז נגדיל את החור באוזון. נגדיל את החור באוזון, זה יזיק לכולם. אין לנו ברירה. איכות הסביבה, האקולוגיה, מציבה אותנו בפני עובדות. ואומרים לך, את לא יכולה לעשות מה שאת רוצה. היה נחמד מאוד לעשן סיגריות, אבל זה ירוס לך את הריאות. והמחיר יהיה כבד מאוד חס שלום. אז תהי חזקה, התקפיה, לכפות, כפייה פנימית. תהי חזקה ואל תזהמי את כדור הארץ. תהי חזקה ואל תשתמשי בשקיות ניילון. תהי חזקה ואל תעשני סיגריות. תהי חזקה ואל תכעסי. איך אני לא אכעס? אני כעסן, איך אני לא אכעס? אני קורא את כל הדברים האלה, את כל הספרים האלה. כתוב שם כמה זה גרוע לכעוס. אומרים זה לא טעם, מה אני אעשה בשביל לכעוס? אני כן כועס. את באופי שלי, בטבע שלי, אני כן כועס. אני מדבר על הרבה ספרי מוסר שהתרגלנו אליהם בגלות. אז זה נכון, זה גרוע מאוד לכעוס. אבל אני כן כעסן. אז מה אני אעשה? יש תכונת נפש כזאת. נולדתי ככה, שפס, מה אני אעשה בשבילו לכעוס? אז מה עושים בשבילו לכעוס? או מה עושים בשבילו לקנה? מה עושים בשביל... יש לי מדרה, מה עושים? בהתקפיה. מה עושים? בכפייה, מה עושים? מנמיכים את הווליום. את הווליום של מה? של החיים. אדם כועס למשל זה אדם שעסוק בכעסים, שאומרים שהכעסים האלה הורגים אותך והורגים את העולם ואין לך גיהנום, אז אני מכבה את עצמי, מכבה את עצמי. זה כמו שאומרים לי שאני שר עם זיופים, אני נגן עם זיופים, אז מה הפתרון? שאני לא אנגן, או אנגן כמה שפחות. בואו נוריד את הווליום, ככל שנוריד את הווליום ככה נשמע פחות זיופים. אז אני לא כועס, למה אני לא כועס? כי אני הכל לא. אני מכופף את עצמי, אני מוחק את עצמי, אני מטשטש את עצמי. ואני אומר, תראה מה קורה לך כשאתה עסוק בעצמך. תראה מה קורה לך, אתה כועס ואתה... נתקעתי בדוגמה של הכעס, אז אני אמשיך איתה. אז הוא כועס. אז הפתרון היחיד שלו להיות צדיק זה לא להיות, או פחות להיות. לקחת את הזהות האישית שלו ולהגיד, עזוב אותך, נו. אל תעשה מזה סיפור. תראה איזה נזקים זה עושה לך, כמו כאלה שרוצים שהתעשייה לא תפגע בה... באיכות הסביבה, אז בואו לא נעשה תעשייה. יכול להיות, בשביל שלא יהיו תאונות דרכים, אז בואו לא ניסע. יכול להיות זה פתרון לא ניסע. הוא ניסע על מהירות 15 כמש, 20 כמש. שבכבישים זה לא כל כך בטוח שזה נורא והיום, אבל בחיים זה כן בטוח שזה נורא והיום. אפשר לחבות עצמי אם אני לא מעניין. אבל בתקופות של... של תורה גואלת, של ראשית צמיחת גאולתנו, בתקופה שכל כוחות החיים שלנו הולכים וצומחים וחוזרים, השיטה הזאת פחות יעילה, פחות עובדת, היא אפילו מזיקה מאוד מאוד מאוד. אז יש ספרי מוסר אחרים, אני מדבר על נתיבות עולם של המהר"ל. אני מדבר גם על הרמח"ל, יש פה מסיעת שרים, יש המון המון קווים זהים, גישות זהות בין הרמח"ל לבין המהר"ל. איך הם מתקנים את המידות? אז כל אחד עובד בסגנון אחר, אבל הרעיון המרכזי בשניהם הוא נכון, וככה ננסה ללמוד. אנחנו לא כועסים לא בגלל שיוצר נזק, אנחנו לא כועסים כי הכעס הוא לא אנחנו. זה לא נכון שאת רוצה לכעוס. משהו, ואת לא רוצה לכעוס. משהו שחולה בי גורם לי לכעוס. אני באמת לא רוצה לכעוס. אני חוזר עכשיו לדוגמה שאמרתי, אני לא רוצה לכעוס ואני כועס, זה אותו דבר. אני לא רוצה לכעוס ואני כועס. אז למה אני כועס אם אני לא רוצה לכעוס? החלטתי כבר כמה פעמים, אני כל כך מעליב את עצמי כשאני פתאום מתפרץ באיזה כעס או כשאני לא רוצה לקום מוקדם. הנה בואו ניקח את הלא רוצה לקום מוקדם, אני מדלג מדוגמה לדוגמה, זה בסדר, אולי נפענח את שתי הדוגמות. אז למה הוא כבר בשיעור ג' והוא לא קם מוקדם? למה? כי הוא לא רוצה לקום. קודם כל זאת התשובה שמעמקי הנפש יגידו. הוא לא קם כי הוא לא מסוגל. יש לנו הוכחות שהוא כן מסוגל לקום? בואו נגיד שגם בשביל המשל, וכאילו יש מישהי במדרשה שקשה לקום. אבל היא לא מסוגלת לקום, נכון? אם תגיד לה, אם לא תקומי היום, את תהיי בבית סוהר 20 שנה. אז היא כן, כנראה תקום. אם לא תקומי, אז נו איזה עונש מפחיד. אם יש טיול באותו יום, אז היא כן תקום, נכון? לא במדרשה, בכיתה ד', נכון? בכיתה ד'. כולם קמים ביום של הטיול, העיר השחר, בחמש בבוקר כבר. קמים כולם. הרי זה ברור שכשהייתם ילדות קטנות, אז מה היה העונש הכי גדול שקיבלתם? ללכת לישון. או שאתם יותר קטנות, חושב ילדים יותר קטנים, אז ללכת לישון זה העונש הכי גדול. וככל שאדם יותר מבוגר, אז ללכת לישון זה מתחיל להפך להיות פרס. איך זה קרה? למה פעם אהבנו להיות ערים? ובשלב מסוים לפעמים זה מתחיל לאבד את עצמו. יש גיל מסוים, גיל העשרה, יש הרבה כאלה שנכנסים למיטה בגיל 16 ויוצאים כל אחד בזחילה, יש כאלה שבגיל 18, יש כאלה שבגיל 20, יש כאלה שלא יוצאים עד גיל 30, הילד עוד חולה, הם לא יצאו משם. מה קורה לאדם שהוא לא יוצא למיטה? מה קורה לאדם שהוא... אני אתן דוגמה טיפשית. כשהייתי בתיכון, הייתי בפנימיה, אז הייתה חידה אחת שככה גרמה לי, שאלתי את עצמי הרבה פעמים את החידה הזאת. הייתי מסתכל בתפילת שחרית, היה אולם גדול עם מאות תלמידים, והייתי מסתכל על האנשים ולא הייתי רואה, אמרתי כאילו, חקירה אמפירית, ניסוי מדעי היה אומר שהם כנראה לא ישנו מספיק הלילה. כי הייתי רואה כל מיני תנוחות עייפות, לא כולם, אבל לפעמים הם נראו מנומנמים. כנראה קמו מוקדם מדי. ואז אחרי תפילת שחרית הייתה ארוחת בוקר. הדרך מבית המדרש ל... חדה אוכלתה של איזה 100 מטר. אני זוכר הייתי יוצא, הייתי אוהב להסתכל על זה, היה כמו עדר של 400 בופלו כאלה. בום! הם היו פחות עם עקבות, פחות עם נימוסים. מלא איזוז, לא היה כדאי לעמוד בדרך שלהם, בוא נאמר ככה, בדרך לחדר אוכל, ותמיד הייתי מתפלא, מאיפה הם פתאום צברו כוח? אם בתפילה הם היו עייפים, איך פתאום בארוחת בוקר? את לא ראית מישהי נרדמת באמצע ארוחת בוקר, נכון? אין מצב, זה הבדיחה היחידה שיש בתנך. כתוב, תמן עצל ידו בצלחת לא ישיב אל פיו. אין כזה דבר, נכון? אלא אם כן זה מנה 17 שלו. אבל סתם ככה, ארוחת צהריים, אמצע המרק, את נרדמת. זה לא קורה, אנחנו לא עייפים. למה? אתם אומרות שגם בשיעורים אתם לא עייפים. בסדר, אבל למה יש כאלה שהם עייפים במקום מסוים ופתאום? הם לא ישנו מספיק בקיצור. אז למה בתפילה הם היו עייפים ובארוחת בוקר הם לא היו עייפים? התשובה היא מאוד פשוטה, מה? זה לא עצלות, אדם הוא לא עצלן. אין דבר כזה אדם עצלן. אדם הוא לא עצלן. גם אדם שחושב שהוא עצלן, הוא מוצא בחיים שלו הרבה פעמים מקומות שהוא בכלל לא עצלן. גם יש כאלה שהם הכי עצלנים בשיעור, בהפסקה הם הכי פעילים. אז זה תירוץ שטחי מדי להגיד שהוא עצלן. פעם למי שהיו לו כאילו למידי, אומרים שהוא עצלן וטיפש. מי שכנעו אותו חזק, אז הוא נהיה עצלן וטיפש. אבל זה דוגמה טובה לי כאילו למידי. למה אדם לא קם בבוקר בקיצור? למה הוא עייף בתפילה? למה? בעיקר בגלל חוסר אמון, אני חושב. חוסר אמון בזה שיצא לו משהו מהתפילה, למשל. למה אדם לא קם בבוקר? בעיקר בגלל חוסר אמון. הוא מאוד מאוד רוצה לקום, לא נכון, השכל שלו מאוד מאוד רוצה לקום, אבל השכל החשוף, הגלוי, מה שאני מסביר לעצמי, אני מאוד רוצה לקום, אבל משהו בתוכי מאוד לא רוצה לקום, משהו שהוא מנצח, הוא יותר חזק. אתם יודעות למה הוא מנצח? בעיקר בגלל שלא נתת לו לדבר. אז מה קורה כשהוא נתת לו לדבר? את לא יכולה לסתום את הפה, זה לא כמו התקשורת. אי אפשר לסתום את הפה לאף אחד, יש רשתות חברתיות היום. אז אם בנפש שלך השכל אומר משהו, אבל השכל לא נותן תשובה לקול של הנפש, אם הקול של הנפש לא קיבל תשובה, אז הוא ינצח, אז הוא יפעיל את הנפש. דעת, כשאת מתעוררת, התבונה שלך עוד לא מתעוררת. לוקח כמה שברי שנייה עד שהשכל שלך מתעורר. מתעוררת בהדרגה. האידיאלים שלך לוקח להם כמה שניות עד שהם מגיעים, והשניות האלה הן קריטיות. אבל הגוף או הנפש מתעוררים מיד, מתעוררים מיד. אז למה הוא קם מאוחר? למה הוא קם מאוחר? הוא כל כך רוצה מחר להתחיל סוגיה חדשה, סדר בוקר, להגיע בזמן, להתקרב תפילה, אבל הנפש לא אומרת, בעברית פשוטה, על מי אתה עובד? אני מנסה לומר שאדם שלא חווה הצלחה בסדר בוקר, למשל, הסדר בוקר אצלו זה דיכאון אדיר. הוא בא מלא רצון ומלא שמחה לסדר בוקר, ואז דקה אחרי דקה מוכיחה לו הוכחות גמורות שהוא מה? שהוא טמבל, שהוא בפיגור אחרי כל השיעור, שהוא לא מצליח להבין שום דבר, שכל האותיות של הגמרא יוצרות במחול מותניים ומרקדות למול עיניו, הוא לא יודע מה ארמית ומה עברית, הוא לא יודע לפסק. בשיעור הוא מרגיש שהכל טס מכל הכיוונים והוא כזה איזה המום, לא מצליח לקלוט. ומול חוויה כזאת עדיף כבר לישון. אם יצא לכם פעם שום בוקר, לא יצא לכם. אבל זה על הפנים, ככה מחקרים אומרים. החלומות הכי גרועים בעולם, זה החלומות אחרי 8 בבוקר. תנסו פעם בשביל הכיף, תבדקו את זה. תנסו להישאר במיטה אחרי 8, תראו איזה חלומות יש לכם. המשנה פרקי אבות, בפרקי אבות אומרת, שינה של שחרית מוציאה את האדם מן העולם. זה על הפנים. זה מה זה על הפנים להישאר במיטה בשעה 8, 9, 10, 11, ויש כאלה שמגדילים לעשות. אבל לפעמים מחוץ למיטה זה עוד יותר גרוע, לא בשכל, בנפש, בנפש. כי מחוץ למיטה יש דיבורים מאוד גדולים, כן, אני רוצה להתקיים בתפילה, אבל לא מצליחה להתקיים בתפילה. אני מתה להתפלל, אתה יודעת מה זה להתפלל? זה לפתוח את הסידור, והנפש שלי עפה, ואני מתמלאת בדבקות לאלוקים, וכל מילה אני דבוקה בה לגמרי. אבל בתכלס, אני פותח את הסידור, ו... יש כאלה שבמנחת של שבת הם עושים ככה ופתאום אומרים וואלה במנחת של שבת לא אומרים סלח לנו זה בכלל במנחת של יום חול אז מסתכלים מי ראה ואז הם מתחילים לעשות ככה שאף אחד לא יבין שהם עשו סלח לנו וזה מה זה לא מצחיק טוב שאתם יודעים במודים אנחנו לך הרבה פעמים ראש מתכופף אוטומטי. אני לא רוצה להגיד שכל התפילות הן כאלה, אבל אם יש מישהו, שאני מדבר על סדר בוקר, למשל, שהחוויה שלו של סדר בוקר הוא לא חווה הצלחה. אז הוא יכול לדבר כמה שהוא רוצה, אבל אם הוא לא יודע, הוא לא מסביר לעצמו, הוא אומר, זה לא ילך לך. אתה רוצה סדר בוקר דמיוני. זה לא הסדר בוקר שלך. בתכלס, אתה לא שם. בתכלס, אתה מודר ממה שקורה בסדר בוקר. סדר בוקר כמשל, זה לא משל שלכם, אז משל ש... רק על עצמי לספר לדעתי, אני מכיר עולם של בית מדרש, אז אני משם מביא דוגמאות. אז הוא כועס, למה הוא כועס? כי אין לו ברירה, שסיפרתי לכם על הידע קטן הזה. אם הוא לא יכעס, אז מה יקרה? אז יפרקו אותו. אם יש לו בעומק הנפש, בתת מודע שלו, איזו תובנה כזאת, שאם הוא לא יכעס, ידרכו עליו. והחיים הוכיחו לו את זה, באיזשהו עולם בחיים הוא הוכיחו, שאם הוא לא ידפוק על השולחן, אם הוא לא יהפוך את השולחן, אף אחד לא באמת מגן עליו, אף אחד לא דואג לו, אין לו ברירה. זה משהו שנקבע, אני רץ מדוגמה לדוגמה, ולא תמיד זה ההסבר, אני רק נותן כמה דוגמאות כאלה, שהשכל אומר לי שאני רגוע וזה בסדר, ופתאום קופץ עליי איזה משהו נורא בעיה וגורם לי לכעוס. זה לא ככה, זה לא הסיפור. אני מדבר על השכבה הכי ראשונית, אחרי זה במסיעת שלנו נגיע לשכבות הרבה יותר פנימיות, שמשהו בי, זה, נגיד השכל אומר, בטח, בטח אני רוצה לכעוס, אבל הלב אומר לך, תכעס, אם אתה לא תכעס, ההתלבטויות שלנו הן לא בין להיות טוב ורע, לא נכון, זאת אומרת, יש כאלה, הם לא פותחים את הספר. מי שפותח את הספר זה מי שרוצה להיות טוב, וכל אדם כמעט בעולם רוצה להיות טוב. חוץ מפסיכופטים, סדיסטים, מעוותים, שהם אחד לעשרות אלפים. אנשים רוצים להיות טובים, כולם רוצים להיות טובים. אין, כולם, איפה, למי אני מתכוון כולם? לא לעם ישראל, לכל האנושות. ילד נורמלי בעזה או בטהרן, הוא רוצה להיות ילד טוב, כן, אפילו לשם הלכתי. הוא רוצה להיות ילד טוב. אמרתי לכם, הוא קורא ספר על טוב נגד רע, הוא מזדהה עם הטוב באופן ישיר. הוא שמח שאתו מנצח, הוא מצטער שהרע ניצח. בספרים שהוא קורא, אני יודע מה הוא קורא שם. אז באופן נורמלי, אם לא משבטים לו את המוח, אנחנו רוצים להיות טובים. ולכן כשהחלטנו לעשות משהו רע, אנחנו לא מבינים. רצינו להיות... למה עשינו משהו לא טוב? או רצינו לעשות משהו טוב, למה לא הצלחנו לעשות אותו? אבל זה לא נכון. ההתלבטויות בחיים זה הרבה פעמים בין רע לרע עוד יותר גדול. ההתלבטות היא לא בין לכעוס או לא לכעוס. ההתלבטות היא בין לכעוס לבין להיות מושמד. להיות מושמד. נכון, היה בן אדם אחד בקיץ, השם ישמור עלינו, לאיפה יהודי יכול להגיע, שירה במישהו אחר במריבה על מקום חנייה. תראו את הסיפור הזה? רצח אותו. יהודי נורמטיבי, בן 50 ומשהו, שתנהג כל החיים רגיל, תפסו לו מקום חנייה, הוא רצח אותו. הוא רצח אותו, את מי הוא רצח? הוא רצח אותו, את הילדים שלו, את אשתו, את ההורים שלו, של זה שני, הוא רצח גם את עצמו. אדם נורמלי שמהפך לרוצח, פסיכופת, על מקום חנייה, אתה כזה מפגר. אז אני לא דיברתי איתו, אני לא רוצה לדבר איתו, אני יכול להבין מה קרה שם, אני רוצה להסכים מה קרה שם. זה בכלל לא היה ויכוח על מקום חניה, זה היה ויכוח על מה? זה היה ויכוח על החיים. דורכים עליי, עובדים עליי, מנצלים אותי. אם אני לא אדפוק על השולחן, אז אני אקח החיים שלי בפח. באותו רגע שהתמודדות, הוא לא התלבט בין לרצוח לבין לא לרצוח, הוא התלבט אם רוצחים אותי או שאני רוצח אותו. אין לזה קשר למציאות, נכון, כי השכל לא נמצא שם. כי החיבור הזה לא חיברתי ללמד בני אדם את אשר לא ידעו, כולם יודעים לא לרצוח. אם תגידו לבן אדם בית עומד לו בן אדם הזה דקה קודם, מה דעתך על רצח לשם חניה? אני אומר, אתה מפגר, מה אני? אבל פתאום יצא בו משהו בכביש, נוהגות לפעמים בכביש, למרות שיש כאלה, חניה זה בכלל. כמה שזה טיפשי על חניה, אנשים מנהלים קרבות חבל הזמן. יש אנשים שלא שומרים על חוקי התנועה. אפשר להבין אותם? כן, אני יכול להבין אותם מאוד, מקרוב אני יכול להבין אותם. יש יצרים רעים שאני מבין, אם אני אסע במהירות המותרת, אני אגיע שעתיים אחרי הזמן, נכון? אז אני נוסע קצת יותר מהר. איך אמר לי פעם מישהו? יצאתי איתו בטרמפ, מקריית ארבע לחברון, ויש עצור ביציאה מקריית ארבע, אז השוטר עצר, היה שם שוטר? שוטר הורה למכונית לעצור. אז הוא אומר לו, לא עצרת. הוא אומר לו, כן עצרת. הוא אומר לו, לא עצרת. אז שאתה אומר לו, ראיתי. הוא אומר לו, עצרתי עם שלושה גלגלים. תנסו לעשות ניסוי. בסדר, קחו מכונית של עצור, לראו אם אפשר לעצור עם שלושה גלגלים, ורק 40 נוסע. אדם מבוגר, אדם בוגר, אדם... איזה, מה אתה מדבר שטויות, עצרת עם שלושה גלגלים? אתה לא עצר, כל מיני רמיות קטנות שאנחנו משקרים את עצמנו. אבל למה הוא לא עצר? למה הוא לא עצר? כי הוא מאוד מאוד ממהר, אתם מבינות? הוא ממש מהר, אז הוא לא עצר. לא, חצי שנייה. יש יצרים רעים שאני יכול להבין. בסדר? מישהו חושב שהוא הרוויח זמן. אבל יש עבירות תנועה שאי אפשר להבין. למשל, לעבור נתיב בלי איתות. אתם יודעות שיש כשעוברים נתיב בלי איתות? יש לזה כמה סיבות. סיבה אחת זה נורא קשה. צריך להזיז עם האצבע ככה. אתה מכה את זה, תשמעו זה. בגיל המתבגר זה מאוד מאוד קשה. מה אני מרוויח מזה שאני לא מאותת? מה אני מרוויח מזה? איפה זה עוזר? סתם נחס. כי זה פוגע בנהגים אחרים, זה מבלבל נהגים אחרים, זה מפחיד נהגים אחרים. פתאום מישהו חותך אותי. מה אכפת לך להגיד לי שאתה הולך להיכנס לנתיב שלי? מה זה מזיק לך? מה יש בראש של... אם זה מפלצת, יכול להיות. יכול להיות שנוהג שם איזה דרקון אכזרי. אז אני לא שואל שאלות, בסדר? איש מדעש, אני לא שואל שאלות. אבל כמובן שנוהגים שם אנשים מאוד חמודים וטובים. אז התשובה היא לא... אין לי מושג למה זה קרה לי. יש משהו בנפש שלהם שנותן להם סיבה לעשות את השטויות האלה, לדבר על הנפש שלהם זה קל, אבל זה גם הנפש שלי. אז אני כועס, כי אני לא מתלבט אם לכעוס או לא לכעוס, אני מתלבט אם להגן על עצמי. זה רע לי שאני, אבל אין לי ברירה. ישראל עושה סיכולים ממוקדים. זה לא נעים לי לעשות סיכולים ממוקדים. ישראל שולט בפלסטינאים, זה לא נעים לשלוט בפלסטינאים, אבל זה לא ברירה אימא, אם לשלוט בהם או לא לשלוט בהם. זה ברירה אם לשלוט בהם או שלא יהיה לנו חיים, זאת הברירה. אנחנו נמצאים בעולם מסובך, העולם הזה הוא לא פשוט. אם יצא לכם פעם לבקר פה, אתם יודעות מה זה טלטאביז? ראיתם פעם? אז אנחנו לא בטלטאביז, שם הכל נחמד, נכון? יש דשא ויש ארנבים. ומה המשבר הכי גדול שיש בטלטאביז? פעם ראיתי את זה, אני זוכר שהכובע של דיפסי הלך לאיבוד. אם החיים היו ככה, היינו באמת מתלבטים בין טוב לרע, אבל בעולם שלנו החיים יותר מורכבים, הרבה יותר מורכבים. ואז כשאני קם מאוחר מהמיטה, זה לא בגלל שהתלבטתי אם להתבטא או לא להתבטא, אני מתלבט אם לישון במיטה וחלומות מחרידים, או לקום לסדר בוקר ואז המציאות מחרידה. אבל תגיד לעצמך, אם אני אומר לעצמי, אני מתחיל להבין. אם אני אומר לעצמי את זה דוגרי, מאוד מאוד קשה להגיד לעצמי, אז אני מתחיל ליצור פתרונות, זה לא מסובך. אם אני כועס בגלל שמבחינתי זה מלחמה על החיים, אז אני פה, אז בוא נחשוב עם השכל, באמת. אולי היו גילאים, אולי היו שלבים בחיים שלך, שהיית חייבת לכעוס. אולי אז בגן, אם לא היית כועסת, אז היו דורכים עליי. אבל כבר לא בגן, את עכשיו בחברה אחרת, האם בחברה הזאת, בלי שזה צף אל התודעה, בלי שזה צף אל השכל, בלי שעוסקים בזה הרבה פעמים, אז אנחנו לא מקשיבים לזה ולא עונים לזה. זה פתאום מגיח בבום בום בום, ולא ממה קורה, הוא מסתכל אחורה, ולא ממה קורה לי. הם מחליטים הרבה החלטות, וכל ההחלטות האלה נגוזות, מתערפלות, מתפוגגות, ואנחנו לא יודעים מה קורה להם, כי זה בסך, אבל לא בלב. אז קודם כל החזרה זה להיות עסוק בזה, להסתכל על זה בצורה מערכתית, על בעיות שלי. לא לברוח מהם, לא, כן, רק הפעם הזאת, רק הפעם הזאת, זה לא נכון, זה לא רק הפעם. זה סדרתי, אני שם. זה לא יכול, מחר אני אקום. תחיה בסרט. אתה לא תקום מחר, ולא תקום גם עוד שנה. ואם לא תעשה איזה משהו מאוד מאוד יסודי, אתה נשאר לנצח, לנצח, לנצח. בחור אמר לי שהוא נפגש עם מישהי, וזה כל כך טוב, אני מתחיל להתחתן. היא רק מאוד 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 מפחדת, והיא צריכה זמן בשביל להחליט. הוא נשאר אותי, מה איתי? אמרתי לו, אתה צריך זה נכון, זכותה לקחת את כל הזמן, לפעמים זה הבן זה שמעכיב. זכותה לקחת כל הזמן, זה החיים שלה, יכול להיות. אני אומר, מה אני אעשה? אמרתי, תשאל את עצמך, כמה זמן אתה מוכן לחכות? זאת אומרת, מה הכוונה? אמרתי, תגיד, אתה מוכן לחכות לחודש, אתה מוכן לחכות לשנה, אתה מוכן לחכות ל-15 שנה, אתה מוכן לחכות לעד גיל 80. תעשה, מה היא שווה? תעשה איזה דיון. אמרתי, לא, יש כאלה, באמת. אם יש פחד מחתונה, יש פחד מחתונה, תמיד. אז לא יעבור עוד דקה או עוד שתי דקות. יש טיולים כאלה שיש בהם דברים מאוד מאוד מפחידים. פעם הייתה קפיצה ביהודיה, היום יש שם כבר סולם. אבל הייתה קפיצה ביהודיה, זו קפיצה כזאת של איזה 3-4 קומות, מאוד מאוד מפחידה. אז מה היו עושים? היו מגיעים, כולם הולכים בנחל, הולכים בנחל, עד שמגיעים לקפיצה ביהודיה. ואז היה נהיה כזה פקק גדול גדול גדול. למה? כי כולם הולכים, אמרו להם שיש קפיצה. הולכים, 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 מסתכלים, פתאום רואים, שלמטה, למטה, למטה, בום, חוטפים כזה מכה, ואז אומרים, טוב, אני אחכה עוד 5 דקות. זה לא יעזור, תחכי 5 דקות. תחכי 10 שנים, תחכי עד גיל 77, זה יישאר מפחיד. זה יישאר פחד אלוקים, התחושה היא כמו התאבדות. ואז או שמחליטים או שלא מחליטים. אם לא נחליט זה לא יבוא לבד לבקר אותי עוד יומיים. זה ככה. אז איפה הייתי? איך הגעתי לטיול הזה? עם החתונה הייתי. איך הגעתי לחתונה? זה כל מיני דוגמאות שאם אנחנו מרמים את עצמנו, זה ייקח עוד יום, זה לא ייקח עוד יומיים. יש כאלה שמפחדים או מפחדות מחתונה, וזה נכון, צודק, תנו לי שבוע, שבועיים להקל את זה, והכל יהיה בסדר. אבל יש כאלה שהם לא מוכנים לעבור בגלל כל מיני סיבות. הם נורא רוצים להתחתן, והם חושבים שחתונה זה מוות. כן, יש להם בסוף, זה משהו חי. מישהו ישתלט עליי, מישהו יחליט לי, מישהו יקבע לי, מישהו... בגלל מה שהם ראו, בגלל חוויות בחיים, לא משנה, זה החלטות שקיבלת בגיל 4 חודשים, או בגיל 4 שנים, או בגיל 16. זה לא החלטות שקיבלת בשכל. לא אמרת לעצמך אף פעם, אני לא יצא מהמיטה. אבל הנפש אומרת לך, את לא במילים, בתחושות, אל תצאי מהמיטה, כי סדר בוקר הולך להשפיל אותך. כי את ממילא לא תביא משום דבר. אם הוא מזהה את זה, זה לא אצלכם. אם הוא מזהה את זה, אז הוא ניצא מול זה ברור. אז הוא אומר, אז מה אני אעשה? אז אני אחפש שיעור ברמה שלי, זה לא נעים. כן, בשיעור ג' אולי אני צריך להתחיל שיעור א', נכון. אני צריך להכין את זה הרבה זמן מראש. אני צריך לעוד, להגיד. אני צריך לחפש סוגיה חדשה. אני צריך להשקיע הרבה יותר זמן בביאור המילים. אני צריך להשקיע זמן בחזרות. אני צריך להגש לרב שהתייעצתי. אבל אם אני סתם עושה את זה, עוד פעם נגיע לאותו מקום. עוד פעם נגיע לאותו מקום. אז למה הם נרדמו בתפילה ובארוחת בוקר הם לא היו רדומים? כי האנרגיה שלך, את לא עצלנית אף פעם. דברים שאת מתעצלת זה דברים שאת לא מאמינה שמה? שיצא מהם משהו, שהם שווים משהו. אם את חושבת שתצליחי, אז יש לך כוח להשקיע. כל דבר שאת חושבת שיש סיכוי בדעתך שתצליחי, את מוכנה לקרוא את עצמך. לקרוא את עצמך. כשאת לא קורא את עצמך, אז את לא מאמינה שתצליחי. בית המדרש יכולים להיות בו חוסר אמון בהצלחה. מכמה סיבות? יש אחד שלא עלינו, הוא לא מספיק מאמין בגדלות של התורה. בסדר? אין כאלה בדרך כלל בבית מדרש. אבל בכוונה אני פותח. אני לא אצליח. זאת אומרת, למה אני לא תצליח? כי התורה היא לא באמת מה שמספרים. נניח, אז חלילה, בשביל לקחת את הדוגמה הזאת. אבל נניח, אז אין לו כוח. אין לו כוח להתאמץ בשביל שזה לא יעזור לו. זה נקרא סיזיפי. אתם מכירות את המילה סיזיפי? סיזיפוס. יש במיתולוגיה היוונית. זה מישהו שקיבל עונש לגלגל אבן מתחתית ההר עד לפסגה. זה אבן כבדה, דוחף אותה, דוחף אותה, וכשהיא מגיעה לפסגה, אז היא נופלת מהצד השני עד למטה. ואז הוא בא למטה וצריך עוד פעם לגלגל עד למעלה. זה סיזיפי. שמעתם את הביטוי סיזיפי, נכון? זה השם הלא קדוש סיזיפוס. שמה? שזה עבודה שאת עובדת קשה ולא יוצא מזה כלום. אין דבר כזה קל או קשה. אתם יודעות, זה לא משנה בכלל אם זה קל או קשה. אם זה עבודה קלה זה לא עושה אותך שמחה, ואם זה עבודה קשה זה לא עושה אותך עצובה. מה עושה אותך שמחה או עצובה? אם את מחוברת למה שאת עושה, אם את מאמינה במה שאת עושה. ואם את מחוברת למה שאת עושה, אז מה זה? קל. ואם את לא מחוברת למה שאת עושה, זה קשה. זה לא משנה אם זה מיליון קילו או 10 מיליון קילו, זה לא חשוב. נכון, אם את קוראת ספר מאוד מאוד מעניין, או רואה סרט מאוד מאוד מעניין, אז את, אם את קוראת לך, בואי לאכול עוד מעט, עוד מעט, את לא רעבה, את לא כלום, את לא עייפה, את מתה מעייפות, את הולכת פתאום רואה ספר עם 500 עמודים למיטה שלך, את מתה מעייפות, מתחילה לקרוא, ולפעמים את גומרת את הספר, אחרי 5 דקות, גומרת את הספר, מסתכלת, 6 בבוקר. כי זה עניין אותך, אם זה עניין אותך. אם היה סיפור מאוד מאוד יפה, אבל אם זה משהו שלא מעניין אותך, אז העיניים שלך נרדמות אחרי כמה דקות. לא מעניין, הכוונה, אין אמון, אין אמון שיצא לי משהו טוב מזה. לא במובן האגואיסטי, אני לא מדבר בשפה נמוכה, גם במובן הערכי. יכולות להיות מילים מאוד מאוד גדולות, אבל אם אני לא מאמין, אז אני לא אתאמץ. אז זה קשה, זה קשה. זה קשה מאוד. לשחק כדורגל או כדורסל. מה בנות משחקות? כדורגל או כדורסל? אז אנשים עובדים, מה זה קשה שם? הם מזיעים, והם מותשים, והם נותנים את כל הלב, משביל מה? כי הם נהנים מזה, מה שזה קשה? זה בכלל לא קשור. כשאת לא רוצה לעשות את זה, אומרים לך, תסחבי את הארגז הזה, את לא רוצה לסחוב את הארגז הזה, אז תקחי את הארגז שוקל קילו, ולא תקחי את הארגז שוקל 10 קילו, נכון? או אם את צדיקה, תקחי את הארגז שוקל 10 קילו, את הארגז שוקל קטגדי, אני מוכנה לסבול למען אחרים. אבל אם את נהנית מזה, אז זה מובן, אתם יודעים שצדיקים גדולים, הם נהנים מהחיים. הם באמת נהנים מהחיים. יש כאלה, קשה להבין, הם לא מתכוונים בתפילה, הם לא יודעים בכלל שאפשר להתכוון בתפילה. הם קמים כל בוקר, ב-5 בבוקר, הולכים למניין ראשון, מתפללים, וואו! זוכר שהייתי ילד, הייתי מתפעל עניין שכל יום היה מתחיל בשש וחצי וגומר בחמישה לשבע. בשני וחמישי התפילה קצת יותר ארוכה, אז היום מתחילים את זה בשש עשרים וחמש וגומרים ברבע לשבע. ככה זה היה, במהירות הסתיר, לא יודע איך אפשר להתכוון, לא יודע איך אני התכוונתי, אבל זה היה מניין כזה שלא הייתי ברירה, הייתי צריך להתפלל בו, וזה היה במהירות הבזק. האנשים האלה הם גיבורי על, אנשים מאוד פשוטים, והם גיבורים, קמו כל החיים שלהם מוקדם מאוד, בשש וחצי מאוד תפילה, קמו בשש, והם לא נהנו מהתפילה אף פעם. זאת אומרת, הם לא הבינו מה כתוב בתפילה. לא דיברתי איתם אישית, אבל יש לי הרבה סיבות להניח. היו אנשים פשוטים כאלה. הם לא הבינו מה כתוב. ליראת שמיים עליהם. אדם שמשקיע בתפילה, אדם שלומד מה המשמעות של התפילה, לומד ביאורי תפילה, הוא חושב בתפילה, הוא מרגיש בתפילה. כיף לו, הוא בכלל לא מתאמץ. כיף לו, הוא נהנה מזה, באיזושהי מידה, הוא יכול ליהנות מזה. זה בכלל לא קשור לקשה או קל. זה לא קשור לקשה או קל. אז אנחנו חוסמים את עצמנו הרבה פעמים בגלל שיש לנו בעיות עמוקות של זהות. אנחנו יכולים להסביר לעצמנו המון 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 דברים, ואנחנו לא שמה, זה הסבר מאוד חלקי. זה מה שהשכל מסביר. אני אנסה להסביר. יש ספר קהלת. קהלת מדבר עלייך, עליי, על כל אחד מאיתנו. יש לנו מקהלה שלמה של קולות באישיות, מבנה האישיות. אבל רמקול יש רק אחד. יש רק אחד קולות. ומי מדבר ברמקול? השכל מדבר. מה את חושבת זה שמדבר ברמקול? אלא אם כן, את מקבלת מכה מאוד קשה, אז הכאב הזה מדבר. אבל הכאב זה משהו גופני, הכאב זה לא משהו נפשי, לא משהו באישיות. והשכל כל הזמן הוא מורה הדרך, הוא יש לו את העמדות שליטה, הוא השתלט על גלי צהל או על פרקליטות. אז הוא כל הזמן מדבר. הוא מדבר ומדבר ומדבר. אז באופן רשמי הוא מדבר הכוונה, וזה התודעה של החסוקה. אבל יש כוחות אלומים בתוכך שהם מאוד מאוד עוצמתיים, שהם מכריעים יותר מכל על מה את עושה בחיים. מה את עושה בחיים? זה מדהים הרבה פעמים איך אנשים מתחתנים, ורק אחרי כמה שנים מסתבר שיש איזו התאמה מאוד 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 עמוקה בין כל מיני צדדים בנפש, שאין לא היה להם סיכוי לדעת את זה כשהם התחתנו. אבל הם העריכו את זה איכשהו, הם הרגישו את זה, זה משהו, החלטות כבירות כאלה. אז אני חוזר לרמח"ל, בסדר? אחרי כל רצף הדוגמאות, אני לא יודע אם הסברתי את כולם, אבל פתחתי דוגמאות שצריך לפתוח הרבה, זה עוד לפני תורה. אז אולי צריך להגיד איך זה לפני תורה. הרמח"ל עכשיו לא יעשה משהו פסיכולוגיה, לא בכיוון. השערים הראשונים שלו זה היחס לקיום הלכה, לקיום שמירת הלכה. אפילו בשערים הראשונים, זאת אומרת, עד פרק י"ב, עד פרק י"ב, אין אידיאלים כביכול. האידיאל הוא לשמור על השולחן ערוך ולתקן את המידות במובן הבסיסי. אבל מה הרציונל שמתחבא מאחורי מציאת שערים? אותו רציונל שמתחבא מאחורי טיבות עולם של המהר"ל, הרציונל הוא שאת תורה. שאת תורה ואפילו אני תורה. אנחנו תורה. התורה זה הדבר הכי טבעי, הכי בריא, הכי נורמלי שלנו. כתוב ישראל ואורית אחד הם. אתם יודעות איפה זה כתוב? בזוהר. בזוהר כתוב ישראל ואורית אחד הם. אתם מבינות זה בעברית, נכון? ישראל והתורה זה דבר אחד. למה זה כתוב בזוהר וזה לא כתוב בגמרא למשל? למה? כי בזוהר כתובים סודות, בגמרא כתובים דברים נגלים. להגיד שאני זה התורה, זה בנגלה לא נכון. בתורה כתוב הרבה דברים שאסור לעשות, ואני רוצה לעשות. בתורה כתוב לעשות כל מיני דברים, ואני לא רוצה לעשות. בחוויה הנגלית שלי, הרבה פעמים אני ואת, אנחנו לא תורה. אבל הזוהר לא אומר לך על הגלוי, הזוהר אומר על הסתר. בעומק של העומק של העומק שלך, את תורה. וכשקשה לך עם התורה, אז בעצם קשה לך עם עצמך. בעומק, בעומק. כשקשה לך עם התורה, קשה לך עם עצמך. למה היא קשה לעצמך? כי יש לך בעיות של זהות. יש לך בעיות של זהות. אפשר היה, והמהר"ל בנתיבות עולם הרבה יותר עסוק במידת הכעס, מה המשמעות של מידת הכעס? את כועסת כי את תופסת את עצמך ואת העולם לא נכון. ולכן, אולי פעם זה היה נכון שהיית צריכה להתגונן על ידי כעס או על ידי קמצנות או על ידי דברים כאלה. אבל זה כבר לא נכון, זה כבר לא נכון. ולכן תחשפי את עצמך לזה וכבר לא תצטרכי לכעוס. המהר"ל בנתיבות עולם מאוד מאוד עובד ככה. הוא מראה לנו מה המשמעות הנפשית, הרוחנית של כל מידה, ואז ממילא הוא משכנע אותנו, ככה המהר"ל אומר. הרמח"ל פה בהתחלה הוא פחות משכנע אותנו, הוא מבקש מאיתנו לנסות להתנהג. לא רק טכנית, אלא גם אישיותית, לפי המודל שההלכה מציבה לנו. ואז אנחנו מתחילים להבריא, לאט לאט מתחילים להבריא. אמרתי לכם שהספר מחולק לשלושה חלקים, נכון? נקיות, חסידות וקדושה. אתם זוכרות? שלוש קומות. מדרגת חיים של נקיות, שעד סוף פרק י' י' ב' יש בשלבים, איך מתקדמים, איך נסוגים, איך מתמועדים, זהירות, זריזות, קטיות. אחרי זה הקומה השנייה זה חסידות, והקומה השלישית זה קדושה. ובעיני הרמח"ל זה ריאלי שנגיע לשם. אז הקומה הראשונה היא נקיות. מה פירוש המילה נקיות? מה פירוש המילה? אפשר להחליף את המילה נקיות במילים אחרות. בספרים אחרים כתוב צדיק. לא צדיק. במקום אחר, בספרים אחרים כתוב ישרים. בסדר? ישר לעומת כובש. אבל מה פירוש המילה נקיות? למה הרמח"ל לקח את המילה נקיות? נקיות פירושו דבר שאנחנו מלוכלכים, נכון? מלוכלכים, לא, זה מעליב, אבל בכל אופן, מה הכוונה זה שאנחנו מלוכלכים? שיש לה חולצה, והחולצה מלוכלכת, ואת לא יודעת שהיא מלוכלכת, אז את לא יודעת איך היא נראית באמת, נכון? יש כתמים על החולצה, את לא יודעת אם זה החולצה, זה הדוגמה בחולצה, זה הריג, או ש... טוב, בחולצה קשה נניח שזה קרה, אבל אנחנו מחפשים את עצמנו. התהליך הראשוני, שהוא ארוך וקשה, שהמחל מצא, זה תהליך של כביסה. תהליך ניקיון זה לזהות מי אני. נכון, את רואה איזה גוש כזה של קטשופ ושוקולד וריבה, ואת לא יודע מי מסתתר מאחורי הגוש הזה. התחילה לנקות, פתאום רואה זה איזה ילד חמוד כזה. בסדר, אין כאלה לילדים לפעמים בשבילה. כשמרחם שוקולד זה נראה ככה. התהליך הראשון של המפגש עם ההלכה, זה לא רק בשביל שתהיה יותר צדיקה. יש תהליכים של מפגש עם ההלכה שמפוכים. זה לא מעניין אותי מי את. זה לא אכפת לי מי את. את יכולה להיות יציר שפל, חומרי, תאוותני, מטורף, אבל תקיימי את מה שכתוב בשולחן ערוך. תהי חזקה, תדרכי על עצמך. כי את אפס, והסיכוי היחיד שלך להיות משמעותית זה לעשות מה שכתוב בתורה. זה התקפיה, בסדר? התקפיה זה תהי חזקה, אז מה אם את אוהבת להשן? תהי חזקה, תהי חזקה. אבל רמח"ל יגיד לך, את לא אוהבת להשן. להשן זה רעל. כמעט כל הפרסמות לסיגריות מופנים לבנים בגילאי 16. ראיתם פעם פרסמות לסיגריות? הן לא צורכות. רואים איזה קאובוי על איזה סוס או משהו, דברים שהם מודלים לזהות לילדים בגיל 16 עד 18. למה? כי אין אדם שיתחיל לעשן סיגריות כנראה אחרי גיל 16 או 18. ישנתם פעם סיגריה? תנו לכם לגלות. הטעם של סיגריה זה כמעט כמו טעם של אלכוהול. זה לא טעים, זה מר. זה חונק. למה שאדם יעשן את הדבר הזה? למה אדם יעשן סיגריה? כי הוא גבר, לא? הייתם פעם גבר? הוא עושה ככה, הוא גבר, מה שאלה? אם הוא יותר גבר, אז הוא מוכן לעשן גם את הרעל של אנרגיה. זה לא טעים! זה לא טעים. אבל הוא מתחיל לעשן, ואחרי שהוא מתחיל לעשן הוא מתמכר כבר, גמרנו. גם בגיל 50 הוא יזכה לחיות, הוא ימשיך לעשן את הסיגריות. אדם נורמלי טועם סיגריה. זה על הפנים, לא נעים. הוא מתמכר כי יש ניקוטין, הוא מתמכר בגלל הרבה סיבות. יש סיבה לזה שעשינו דבר שהוא לא טעים לנו. ואחרי זה התמכרנו. התמכרנו כי אנחנו חושבים זה משרת אותנו. כשאדם מתמכר הוא בחר להתמכר. יש כאלה שתראי להם את כל הסרטי הסבר של הרופאים למה גרוע לעשן, והם ימשיכו לעשן. למה הם ימשיכו לעשן? למה? כי לעשן סיגריות זה גרוע, וחיים בלי לעשן סיגריות זה עוד יותר גרוע. זה לא השכל שלהם אומר להם, זה משהו בפנים. יש כאלה, אני יודע, זו דוגמה של פחות של בנות, אבל הם אומרים, תנו לי, אני חייב את הסיגריה שלי. הם אומרים, הסיגריה חמש דקות בצד, הם שוכחים את כל העולם. סיגריה אצלם זה מין פסיכוזה כזאת, הם בנו איזה מין חלל כזה. לא להאריך בדוגמאות האלה, שאני לא אשכנע אתכם. אבל הוא לא באמת רוצה את הסיגריה. זה משהו בנפש ש... אז אומרים למסומם, תראה מה אתה עושה, אבל גם בלי זה, החיים על הפנים, אין לי ברירה, אני חייב לברוח. זאת אומרת, הברירה היא לא בין טוב לרע. הברירה היא הלוואי, אם אלוקים היה עוצר עולם אחר, הייתי נהיה, כולנו היינו צדיקים. לא השכל אומר כך, נפש. הנפילות שלך, אם יש לך נפילות, יש פה מישהי עם נפילות? אין. אז תמציא איזה חברה, שתסביר. הנפילות שיש לנו נפילות, בחיריות, לא בשכל. מתוך מערכות המצוקה שלנו בחרנו משהו פחות רע. פחות רע. לא בסכל, בסכל הייתי יכול להיות טוב. מה הבעיה? למה לא קמתי? למה זה? כי לקום כנראה זה יותר גרוע מישר. כמה שיש אומרים את זה גרוע. לא בסכל, בנפש. והרמח"ל לוקח אותנו שוב, זה ייראה כאילו הוא רק רוצה שתימא, הוא לא רוצה, להפך, הוא רוצה לזקוף את קומתך, הוא רוצה שתחלצי עצמות, הוא רוצה שתחזרי אל עצמך, הוא רוצה שתגעי בעצמך, כי הקשיים שלך עם התורה הם בעצם שכבות סמויות בתוכך, שהן מדוכאות, הן מבולבלות, הן נרדפות, ואין להן ברירה, והן מנסות לצרוח את הצרכות שלהן בקול בקול גדול. אז יש שכבה ראשונית שהיא לא פשוטה ולא קלה, אבל כל יהודי וכל יהודייה, אשריהם יגיעו לשם לנקיות. אחרי נקיות אפשר לזוז קדימה, אפשר לזוז... ועמך כולם צדיקים, הפסוק אומר, כולם צדיקים, כל אחד יכול להגיע לנקיות. עבודה קשה מאוד, דרך ארוכה. לעשות תואר ראשון בכל מקצוע, מינימום זה 4 שנים, נכון? אז גם פה, השאלה אם אני מוכן להשקיע בזה זמן, אני מוכן להשקיע בזה דרך, אני מוכן להשקיע מאמצים, חשיבה, כישלונות. אבל זה משהו שיוצאים אליו, ואנחנו נהיים אנחנו, נהיים נקיים, נהיים נקיים. לא כופפנו את עצמנו בשביל להיות השולחן ערוך, אלא תהליך כזה שגורם לך להיות הרבה יותר זקופה, להיות הרבה יותר מושקדים, להיות הרבה יותר מחוברת לעצמך. כי זה לא איזה בעס, אתם יודעות באסלאם, אללה לקח את כל הדברים החמודים, ודווקא התפילות של המוסלמים, זה בזמן הכי מעצבן ביום, ככה אמר לי אחד התלמידי שהוא משכנע אותי. זה אללה לוקח בירה, זה הכי טוב, אבל אללה לוקח את הבירה, דווקא אסור לכם. אם לא תשתי בירה, תקבלי בירה, מתי? בעולם הבא, נכון? בירה זה טוב, תקבלי את בעולם הבא, דווקא. הוא רוצה לנסות אותך, לא, אבל התורה שלנו היא לא כזאת. התורה לא לקחה את הדברים הכיפים והיא אמרה דווקא. כשהתורה אומרת לא, זה כנראה רעל. אני יכול לזהות את זה בתור דבש, אני יודע. אבל זה שאני מזהה את מה שהתורה אומרת שזה רעל. איך חווה אמרה בגן עדן? ואתה ראישה כי טוב העצם החלה, העץ לא טוב ממך. הוא רע, הוא רע. הוא לא רע בגלל שאלוקים, הוא באמת רע לחווה. בגלל שהוא רע, אלוקים אמר. וכשהיא אומרת שטוב העצם האכל, אז יהיה לה קשה. היא תאכל, היא לא תאכל, היא כבר בתוך מערכת מסובכת מאוד. כל טוב.